בשבוע שעבר דיברתי קצת על המושג ישיבה גבוהה. היום אני רוצה לדבר על הביטוי בוגרי צבא. כמה שידוע לי, זה הישיבה היחידה על פני כדור הארץ מזה 2000 שנה שכל תלמידיה הם בוגרי צבא, וזה כמובן לא רק עניין טכני, סימון גיל של הלומדים, אלא הקריאה לבוגרי צבא לחזור אל בית המדרש ולהכין את עצמם בבית המדרש להמשך המשימות בחיים, אף על פי שכפי הנראה היא לא פשוטה. אנשים מסיימים צבא בגילים מתקדמים, בפרט אלו שגם לומדים קצת לפני הצבא. אף על פי כן, אני חושב שיש בכך עניין גדול, ואני רוצה קצת לסמן מטרות והצבת יעדים שנגזרים מתוך הדבר. כיוון שנתתי לכם את הראשי פרקים שרשמתי, אז אולי בכל זאת אני אתחיל בקריאה ואחר כך אני אמשיך לפרט. זו ישיבה גבוהה לבוגרי צבא. אין בזה רק ציון עובדתי טכני למאפיין של התלמידים, כי עם אופי רוחני בית מדרשי. הביטוי הזה מתייחס לנקודה שהיא בהבנתי מאוד מהותית לבית המדרש הזה, לצורך לקחת אחריות על מה שקורה במדינת ישראל. וכאן הנקודה העיקרית זה ההסברה של השורות הבאות. לא רק מפני שאנחנו אנשים שאכפת להם. נו, אדם טוב מסתכל סביבו ורואה כל מיני דברים שאפשר לעזור, לתקל, לשכלל, לתרום. פשוט שזה הנטייה הנפשית המוסרית הטבעית. ולא רק מפני שיש לנו איזושהי אידיאולוגיה לאומית, פרטיותית, ימנית וכדומה, שהיא דוחפת אותנו להשפיע על צביונה הימני של מדינת ישראל. כי אם כל אלה שייכים לרבדים האנושיים, שאני לא מזלזל בהם, והם יכולים וצריכים להופיע אצל כל אדם ישר שיהיה אכפת לו על מה שקורה מדינת ישראל, שיהיה אכפת לו אופייה, זהותה, זכותה על ארץ, הזכות על ארץ ישראל. כל אלה סוגיות שגם לאדם שנמצא מחוץ לבית המדרש, לצורך העניין אפילו אם איננו חובש כיפה, אני מצפה שהרצון הזה לחזק את מדינת ישראל, לתרום, לתת ולחזק את זהותה וחוסן קיומה, זה דבר טבעי ופשוט אצל כל אדם בר דעת, בפרט כמובן אחרי היסטוריה כל כך קשה וארוכה של 2000 שנות גלות, בפרט אחרי מה שקרה בשואה והמציאות הקשה שיש היום בארצות המערב. פשוט שאדם בר דעת יודע שמדינת ישראל היום זה התקווה של כל העם היהודי, וכל כל אדם שדם יהודי זורם בעורקיו והוא בן אדם ישר והגון, הוא כמובן מרגיש חובה מוסרית אישית לתרום כפי יכולתו לחיזוקה, לחוסנה, לתודעתה, לתודעה העצמית של האומה, לכוחות הרוח של האומה וכדומה. אבל אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר מפני שבבית מדרשנו הולכת ומתבררת התורה שלהיות עבד השם בדור הזה פירושו להיות עבד לעם קדוש על אדמת הקודש. ההכרה שהקדוש הוא גואל את עמו, אך זוהי גאולה מסובכת, והקדוש הוא מצפה מאיתנו לפעול עמו, להיות סייעתא לישמעיא, ולא רק בתחום הרוח, כי מכל התחומים שבהם תחיית האומה מתפתחת, זוהי התירה של בית מדרשנו, והיא הדוחפת אותנו כל אחד בתחומו, כל אחד בזמנו, לקחת אחריות על מה שקורה כאן במדינת ישראל. אני רוצה את זה לפרט וקצת להרחיב. אחת הסוגיות שלימדתי כאן אותה בעבר, ועוד נזכיר אותה ונלמד אותה ונחזור עליה, זה ההבנה שהיא כל כך פשוטה, ולצערנו הרב מסיבות ברורות היא לא כל כך פשוטה, שכל התורה כולה וכל המגמה האלוקית בבריאת עולמו, במתן תורה לעולם, זה כדי שנהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש. אמרתי ואני חוזר על זה, השהייה של 2000 שנות גלות ללא אומה, ללא מדינה, והשפעה של דתות נוכריות תשתשו את האמת הפשוטה הזאת. כי כל הדתות בעולם, הנושא שלהם זה הפרט. איך האדם הבודד יוצר קשר עם אלוהיו, כל אחד כפי מה שהוא מצייר לו את האלוהים שלו. זה נכון לנצרות, זה נכון לאסלאם, זה נכון לדתות המזרח, זה נכון לכל הדתות בעולם. שלמותו של היחיד היא הנושא. נכון שאפשר להשתמש בכוח של המדינה. האסלאם מגייס את המדינה, את הצבא, את המשטרה, את הכוח, לקדם את האידיאל של הג'יהאד. אבל גם שם האידיאל הוא לא חברתי לאומי, האידיאל הוא קשור לפרט, אלא שאחד מחוקי האסלאם זה שללכת וילחם דן מוחמד בסייף, להכריח אנשים להיות דתי. נו, הרבה רוע ואכזריות כמובן מסתתרת מאחורי הדמיון החולני הזה שאפשר בכוח החרב לחבר אדם לאלוהיו. אבל לא להתבלבל, גם שהג'יהאד עושה שימוש בכוח הצבאי של מדינה, אין לו אג'נדה לאומית. הנושא הוא היחיד, והתפילות והחוויות הדתיות אצל כל אומות העולם הם כולם מתרכזות בעבודה של הפרט. מה שאין כן בתורת ישראל, שהיא שונה לגמרי במובן הזה, שונה בעוד הרבה היבטים, אבל במובן הזה היא שונה לגמרי מכל הדתות שבעולם. אברהם אבינו לא קיבל תורה, ולא יצחק ולא יעקב ולא יוסף הצדיק, ואפילו לא משה רבנו כשהסתובב לו כאיש אלוקים במדבר ועבד את בוראו. רק אומה שלמה, 60 ריבו גברים לבד, נשים ותה, מיליוני אנשים, מיליוני אנשים שיש בהם סוגים שונים, אופיים שונים, גוונים שונים, וגם צדיקים, בינוניים ואפילו רשעים. כמו שתמיד אני מזכיר, לא לשכוח שמתחת להר סיני עמדו גם קורח, דתן ואבירם, המקושש והנוקב, ואנשים שמתו בקברות התאווה וכו' וכו' וכו'. אבל התורה ניתנה לעם, וכאשר הקדוש הוא שולח את משה, כמו שאור החיים הקדוש מגדיר את זה, בהצעת השידוכים אל הקלה, הוא לא אומר להם, אם שמוע תשמעו בקולי, תהיו אוסף גדול של ישיבניקים, של צדיקים, של קדושים, יהיה לכל אחד מכם עולם הבא. הוא אומר, ואתם תהיו לי ממלכה, גוי, אבל ממלכת כהנים, גוי קדוש, ויתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. והרחבנו בכמה וכמה מקורות וסיבות והסברות, ואני לא ארחיב בשיעור הזה את העניין, כי הסוגיה הזאת מוצתה פה כמה פעמים. אני רק אזכיר את העניין, התורה היא תורה של עם, של ציבור. מתוך 613 מצוות, 304 מצוות פוסקות מלהיות רלוונטיות ברגע שעם ישראל מפסיק להיות אומה ויצא לגלות. יהודי בודד שחי לו לבד באיזשהו מקום איננו יכול לקיים אפילו לא שליש ממצוות התורה, כי התורה כל עניינה וכל מגמתה להופיע את השכינה בתחתונים בחיי עם. וכל אחד מאיתנו וכל יחיד ויחיד הוא מוצא את השלמתו, את דבקותו בהשם, דווקא במה שהוא חלק מהאומה הזאת. ובלשון הזוהר הקדוש, שרבנו הרב צבי יהודה היה מרשה לעצמו לצטט הרבה פעמים, למרות שזה לא היה דרכו לצטט מהניסטר, הוא מאוד מאוד תמיד היה מתאמץ ומביא תמיד מקורות מהניגלה ומדבר בפשטות, ואפילו היה לו ביקורת קצת על אחרים שהיו מרבים להשתמש במושגים של ניסטר, למרות שכידוע הרב צבי יהודה בעצמו היה מגדולי המקובלים בירושלים, ואני יודע ממקורות מה שנקרא יודעי חן. אף על פי כן היה מרבה לצטט את הביטוי, אין ניגשים למלך אלא דרך המלכה. והמלכה זו כנסת ישראל, וכל אחד ואחד מאיתנו שהוא רוצה דייט עם ריבונו של עולם, הוא צריך להזמין את זה אצל המלכה, דרך המלכה. ולכן תפילת 18, כמו רוב רובם של התפילות שיסדו לנו אנשי כנסת הגדולה, הם כולם מדברות בלשון ערבי. נו, זה ברור שכשאני מבקש רפאנו, מותר לי לכוון על איזה מחלה קשה שיש לי או לקרוב משפחה שלי, ואני גם יכול לצרף ולומר במפורש את השם. אבל בתוך רופא חולה עמו ישראל, בתוך זה שאני מתפלל על רפואת האומה וכל הצער וכל הסבל של איסורי האומה הם נגד עיניי, ובתוך זה גם אני הקטן. וככה כל שאר הדברים. אנחנו, בלשון הרב, שיהיו בקשותיו על הכלל בדרך קבע, ועל עניינים הפרטיים בדרך הרי. כל זה אמת פשוטה, שהראש ישיבה הגדול שלנו, משה רבנו, מוסר התורה, כשהיה לו איזשהו חשד שיש מי שלא מבין את זה מספיק טוב, אז הוא מתחיל את נאום הפרידה שלו, נאום הסיכום שלו, נאום ההדרכה שלו, או כמו שהתורה, כותבת, הועיל משה באר את התורה הזאת לאמו. הוא מסביר את התורה, איך אומרים, פעם אחרונה לפני שעוזב אותנו, ומתחיל השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור. מה הוא דיבר אלינו בחורב? כולנו כבר ממשיכים אוטומטית, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי וכו'. ולהפתעתנו, לא. אומר השם אלוקינו דיבר אליהם חורב, בואו רושו את הארץ. וכל הפרשה מדבר על ארץ ישראל. וגם תחילת הפרשה הבאה. ורק אחר כך הוא מתעשר לדיבור. ומה זה? חוסר סדר? לא. זה הסדר. למי שלא מבין. בואו רושו את הארץ, ומתוך כך יש כל התורה מקבלת משמעותה. בלי זה סתלקה שכינה, אין שכינה בתחתונים. כל עבודת השם זה רק הציבי לך ציונים. מה שאנחנו מקיימים את התורה ואת המצוות בגלות במשך 2000 שנה, זה רק כדי שלא נשכח איך מקיימים תורה ומצוות שנחזור לארץ ישראל. אבל עיקר העניין, עיקר עניינה של תורה להתקיימותה בחיי העם היושב בארצו, כל זה אמת פשוטה מבוארת בפסוקים ובמקורות חז"ל ראשונים ואחרונים בכל הדורות. לא קשור לדור הזה. זה להבין מה זה תורה, תורת ישראל. ולכן כל מי שנקרא בתנ"ך עבד השם, מה זה עבד? אין לו משל עצמו כלום, הוא רק עושה, ממלא פקודות של האדון. כל חייו מגויסים כדי לעבוד את האדון, כדי לעשות רצונו של האדון. מי שנקרא עבד השם, אנחנו רואים אותו שכל חייו הוא מוסר נפשו בשביל עם ישראל, שרק דרך זה מתגלה שם השם בעולם. משה נקרא עבד השם, יהושע נקרא עבד השם, דוד נקרא עבד השם. לא כל צדיק נקרא עבד השם. זה לא מילה שהתנ"ך מחלק ככה בחופשיות. מספר מאוד 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 מצומצם ומוגבל זוכים מפי הקדוש ברוך הוא לתואר הזה עבד השם. וכל עניינם בעולם כל הזמן זה לעבוד את השם. ועובדי השם הם הם עובדי עם ישראל היותר גדולים. ובלשון יאשיהו המלך, שרבנו היה מצטט אותו הרבה פעמים, אמר לכהנים כולנו עובדי השם וישראל עמו. ורבנו היה ככה עושה מן הצגה כזאת. מה זה שיתוף? עובדים את השם וגם את עם ישראל? חס ושלום? מה, אנחנו עובדים שני דברים? זה עבודה זרה ושיתוף? מה זה? חס ושלום. עבודת השם זה להכין משכן להשם בתחתונים. המשכן להשם בתחתונים זה עם ישראל, ולכן עבד השם הוא עובד את עם ישראל, וכולנו עובדי השם וישראל עמו, וזה עניין אחד. זה דבר כל כך פשוט, ולצערנו הרב, לבושתנו, לחרפתנו, לאהבתנו, לקלקולנו, 2000 שנות גלות שבה לא היו לנו חיי אומה, וחדירת הארס של הדתות האחרות, אלה שני הדברים שיצרו מין דמיון מבולבל כזה, שכאילו עיקר העניין להיות דתי זה שאני אהיה צדיק, שאני אזכה לעולם הבא. מביאים גם הוכחות מפרק ראשון של מסילת ישרים, שוכחים שאותו רמח"ל הגיע גם אל פרק י"ט, שכל עניינו של החסיד, שכבודו של הקדוש הוא יתרבה בעולם, ואין כבודו של הקדוש הוא מתרבה לעולם אלא על ידי גאולתם של ישראל וריבוי כבודם, שזה תלוי בזה באמת. מה זה באמת? מה רמח"ל? יש דברים שהם לא באמת? אומר הגר"א, כל מקום שכתוב מסילת ישרים באמת, הוא מתכוון לומר, זה נכון גם על פי הניגלה וגם על פי הניסתר. ואני הקטן מוסיף, אמת זה מילה מיוחדת מאלף ועטף. יש דברים, זה לא פן מסוים ביהדות, זה לא איזשהו שיטה מיוחדת של הרמח"ל. כשהרמח"ל אומר שזה תלוי בזה באמת, הפשט, אין יהדות אחרת, זה תלוי בזה באמת, אין דרך אחרת לגלות כבוד השם. תהיה רובינזון קרוזו באי בודד, צדיק עליון, כל יום עובד השם בצורה מופלאה, אין כבודו של הקדוש הוא מתרבה בעולם. אותו צדיק כשהוא פועל בתוך עם ישראל, גם אם הוא עובד בחדרו, יושב לו בספסל האחורי של הישיבה, לא מעביר שיעורים, רחמנא ליצלן לא מתגייס לצבא, סתם צדיק יושב בפינה לומד תורה כל היום מהבוקר עד הערב, אבל הוא לא שם כאדם בודד, הוא בא לבית המדרש, הוא חלק מהאומה, וכל מה שהוא בונה בקרבו זה מכוח האומה שהוא חלק ממנה, ובשביל האומה שהוא חלק ממנה. זה משהו אחר. זה ברור שיש אנשים שיש להם יותר נטייה ויכולת ואחריות ותפקיד לפעול עם ציבור, להשפיע על ציבור, לעזור לציבור, ויש אנשים שכישרונם האישי הוא יותר גנוז בעבודה הפנימית שהם עושים. אבל איזה סוג של עבודה הם עושים? מאיפה זה בא ולאן זה הולך? על מה הם מתפללים? מה יש להם בראש? ההבנה הזאת, כן? האומה כולה נבנית על ידי הרבה כוחות פועלים. בדרך שבדיחותה, אבל חוץ מהבדיחותא יש בזה כמובן אמת עמוקה. אני מספר, כשהיינו ילדים בבני עקיבא, אז הסבאו קיבוץ מהקיבוץ אנשים והסבירו לנו שהאידיאל של היהדות זה שכל אחד חצי יום יעבוד על הטרקטור וחצי יום ילמד תורה. אלה הרבנים האמיתיים, אלה הצדיקים האמיתיים, אלה שהם אנשי תורה עבודה. חצי יום לומדים תורה, חצי יום עובדים בפלחה, וזה האידיאל. נו, בוודאי שזה אידיאל שיהיו גם אנשים כאלה. נו, עד כמה שאני מכיר, פלחאים גדולים לא ייצאו מאנשים כאלה. איש פלחה רציני זה זה שמריח את הקרקע, שיודע להסתכל לשמיים ולהגיד צריך לזרוע עכשיו כי בעוד כמה שעות ירד גשם. זה לא קונים בחצי יום על הטרקטור, זה קונים בדביקות בעבודת אדמה יום ולילה משך שנים. וגם בתורה אי אפשר להגיע לגדלות מזה שלומדים חצי יום טרקטור, חצי יום תורה. אבל זה לא העניין, זה פשוט מבט ילדותי על הבנת חיי עם. עם זה יחידה אורגנית אחת שיש לה הרבה איברים. אני בריאה וחברי בריאה, אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה, וכולנו ביחד עובדים את אותה עבודה. זה שהוא מיישב את ארץ ישראל ועובד קשה מאוד רוב היום. יעקב הייתי מתורה כמובן, אי אפשר בלי, כמו שאי אפשר בלי מזון גשמי, גם אי אפשר בלי מזון רוחני. אבל המסירות נפש שלו זה על יישוב ארץ ישראל. והשני, יש לו מסירות נפש על התורה. ומזה הוא מגיע להשגות ולהבנות ולחידושים ולברכה גדולה. שניהם עובדים אצל עם ישראל, שניהם באים משם, שניהם מכוונים לשם, שניהם משפיעים בגלוי ואו בנסתר על האומה כולה. והרבה הרבה הרבה דברים טובים יוצאים לכל עם ישראל מאותו אדם בודד שיושב לו בפינה וכל חייו רק לומד תורה. כמו שהרבה דברים טובים יוצאים לכל עם ישראל מאותו חקלאי שתקוע שם רחוק בנגב על החולות ומוציא את זהב הארץ ההיא טוב, את פירות ארץ ישראל מדיונות של חול. וגם אנשי הצפון נהנים מזה. זה המבט האורגני על האומה. הוא לא קשור לדור הזה, הוא לא קשור על התקופה הזאת. זה דברים פשוטים שרק מערת הגלות והשפעות נוכריות לקחו מאיתנו את המבט האורגני הבריא הפשוט הזה שכל התורה כולה מלאה ממנו. אבל על גבי זה יש גם נקודה נוספת שרבינו היה קורא לה אמונת איתנו. היה רבינו הרבה פעמים מזכיר את הפסוק כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. מה זה הביטוי הזה עין בעין? עין בתוך עין? מה זה הדבר הזה? וכך הוא היה אומר, עין בעין פירושו של דבר שצריכים אנחנו לכוון את העין שלנו כאן למטה בהתבוננות, בהבנה מה קורה, אל העין של מעלה. אין השם אל יראיו, אין השם אל יראיו, זה השגחה אלוקית. מה ריבונו של עולם פועל עכשיו בעולם? שהשם בשוב השם ציון והשיב לא נאמר, כי אם ושב וקיבצך. בשוב השם ציון. מי שב פה? השם שב לציון. אז צריך לראות את זה, ששינה חוזרת לציון, אז אנחנו מבינים מה אנחנו צריכים לעשות. סיפרתי לכם עכשיו בשיעור הקודם, לא מזמן ראיתי את ביטוי שלא ראיתי אותו בעבר, או לא זוכר לפחות שראיתי, שארי כתב, ראיתי ציטוט מדברי ארי, כידוע שהשכינה עכשיו חזרה לארץ ישראל. נו, ידוע, יש אנשים יודעים, לא כל אחד יודע ידיעות כאלה, אבל יש אנשים, כידוע, מספר לנו הארי הקדוש, ידיעה כזאת. עוד רבינו היה אומר, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אז אנחנו רגילים לפרש את זה, שתשוב כבר, ואז נראה אותך שב. ורבינו היה מפרש את זה, שלא יקרה חס ושלום מצב, שאתה שב לציון, אנחנו לא רואים. ותחזנה עינינו. תודה. שנזכה לראות, שנזכה להתבונן, שנזכה לקלוט בשובך לציון ברחמים. תארו לעצמכם, שכינה חוזרת לציון, אף אחד לא שם לב, אף אחד לא אומר לה שלום עליכם, אף אחד לא מכין לה את המשכן. זה זוועה. כל דודי דופק, פתחי לי אחותי רעייתי עונתי דמתי, ירושי נילתל וקוצותי רסיס אליי. לא שומעים, לא שומעים, לא שומעים, לא רואים. בסוף קמתי אני לפתוח לדודי, דודי חמק כבר. בעיה, בעיה קשה. אנחנו מתפללים שתחזנה עינינו כאשר יגיע הזמן בשובך לציון ברחמים, והזמן הגיע. וגדולי ישראל, אלה שיודעים לראות, שיודעים לכוון את העין שלהם אל העין של מעלה, הודיעו לנו, רבותיי, העסק מתחיל. כמה פעמים שרבינו היה מספר, אמר לי הבן של חפץ חיים, אמר, תדע לך, אבא אמר לי הרבה פעמים, רב אריה, העסק מתחיל, תדע לך, רואים, רואים, העסק מתחיל. ואז מישהו עבד השם שואל את עצמו, נו, עכשיו מה אני? איך אני מכין את המרכבה לשכינה? איך אני בונה את המשכן לשכינה? איך אני עובד את השם בדור הזה? כמובן, תהיה עבד לעם קדוש על אדמת הקודש. כן, הגדולים אפשר ללמוד גם מהאופן שבו הם חותמים על המכתבים. אין לחשוד ברב שהייתה לו גאווה יתרה. מי שמכיר, יכיר את סגננו ודיבורו. וזה שהרב יעקב חותם באופן קבוע במשך שנים, עבד לעם קדוש אדמת הקודש, הרגיש שזה שליחות, שכולנו נדע בדורות האלה להיות עבד השם זה להיות עבד לעם קדוש. כי לעתיד לבוא בת קול מפוצצת בראשי הערים, ובגרסה אחרת בעולי צדיקים, כאילו יש רחמנא ליצלן צדיקים שלא שומעים את זה, בת קול מפוצצת בעולי צדיקים ואומרת, מי פעל עם כל יבוא ויטול שכרו. ובלשון רבנו, כמו שאנחנו מבקשים סייעתא דשמיא, ריבונו של עולם מבקש מאיתנו סייעתא לשמיא. כלומר, אם בכל הדורות אנחנו מבינים שעבודת השם היא קשורה, היא בעצם על ידי עבודת עם ישראל, בדור הזה שהשם גואל את עמו, זה ברור שאהבת השם והדבקות בתורה והרצון להרבות את כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם הוא זה שדוחף אותנו לקחת אחריות, כל אחד לפי כוחו, לפי זמנו, על מה שקורה היום בעם ישראל. זו הנקודה שמאוד מאוד חשוב שתלך ותתברר בבית מדרשנו. לפעמים, כיוון שאין הדבר הטוב מוכר אלא מהפכו, אני שוב חוזר על איך אפשר לתפוס את כל מה שאנחנו אומרים בצורה לא נכונה, שטחית. קחת אחריות, זה מילה יפה, כמו שאמרתי, במובן הכי אנושי. נו, זה ראוי שאדם יהיה אכפת לו, ושאדם ירצה לתרום, ושיהיה אידיאליסט. וברור שמישהו פטריוט אמיתי, אז הוא רוצה לעזור לעם שלו. ויש אנשים שכך הם גדלו, וכשהם באים לבית מדרש ושומעים שגם הרבנים מורעלי צבא, וגם הרבנים אומרים שצריך לפעול בשביל עם ישראל, אז יש להם הכשר מהרבנים למה? לנטייה טבעית אנושית שהיא בכלל איננה שייכת לתורה שלנו, שייכת כמו שאמרתי לכל אדם ישר גם באומות העולם. אלא מה? הרבנים משבחים את המידה הזאת. ולפעמים יש תופעה כזאת שאנשים גדלו על הרגשות לאומיים ועל הרגשות של לקיחת אחריות ושל אידיאליזם ושל אכפתיות, במובן הכי אנושי, פשוט, בנאלי, שקיים אצל כל עם ועם בלשון בעולם. וכשהם באים לבית המדרש ושומעים שהרב דיבר על כלל ישראל וזה, אז אומרים יופי, הנה אפילו הרב חושב שזה חשוב, ונשארים כך. ההבנה שפה נולד משהו חדש, נולד פה תינוק חדש, שהתמצית של אהבת השם ויראת שמיים שבקרבנו, שהתמצית של הרצון לעבוד את השם, להתקרב להשם, לעשות נחת רוח ליוצרי, להאיר את העולם בתורה ומעשים טובים, הוא זה ששולח אותי להיות עבד לעם קדוש על אדמת הקודש. הוא זה ששולח אותי לקחת אחריות גם בצבא וגם בהתיישבות וגם בחינוך וגם בכל תחום שהוא, כל אחד לפי עניינו המיוחד. אלה מכם ששמעו את השיעורים שלי לפני הצבא, זוכרים שהייתי מדבר באריכות שכל הבעיה של שחיקה בצבא היא מתחילה מהתודעה הזאת שהדת זה הזמן שבה אני מניח תפילין, מתפלל, לומד תורה. אבל הזמן הזה שבו אני מגרז את הטנק ומסתער על יד חשוף בפעם ה-15 ועוד כל מיני דברים כאלה, זה שוחק, כי רוב היום אנחנו עסוקים בדברים אחרים. מי שכל העבודה הצבאית שלו היא איזשהו הכרח חולי, איזשהו שיבוד לצורך שאני מבין אותו, אבל זה לא מעבר לצורך קיומי של המדינה, ולכן אין ברירה, אני צריך לעשות את העבודה הזאת, אבל הנפש שלי מתגעגעת להשם בתורה ובתפילה. אז באמת אדם נמצא בתוך איזו סתירה פנימית שקשה לו איתה, כי בסוף בצבא אתה כל הכוחות שלך וכל הזה הכל מגויסים אל צד המעשי, ומה שנשאר בשביל תורה ויראת שמיים זה כל כך קטן שהנפש לא יכולה לסבוע מזה. אבל מי שמבין שלגרס את הטיים זה עבודת השם, ולהסתייר על הגבעות זה עבודת השם. מי שלומד להתבונן בכל השירות הצבאי שלו, שהוא עכשיו עבד השם. ראיתם אדם שיש לו שחיקה דתית בגלל שהוא מתאמץ קשה וקיום מצוות? יש לכם עוד מצווה אחת שכל כך קשה לקיים אותה? ושהיא תופסת את כל כולנו שנים ותובעת מאיתנו תביעות כל כך קיצוניות וחריפות כמו המצווה הזאת של עזרת ישראל מיד צער הבעלים ובורשו את הארץ. ואם אדם יודע שזו מצווה, שזו עבודת השם, אז לא רק שהוא לא נשחק, להפך הוא מתעלה, כי הוא כל הזמן מגדיר לעצמו שעבודת השם, אהבת השם שבקרבו, היא מוציאה ממנו עוד כוחות של מסירות. הוא לא מתמסר בשביל להתקדם, בשביל ההרפתקאות, בשביל הקטע, בשביל הסיכה. הוא מתמסר כי הוא יודע שזה רצון השם, ואהבת השם שבקרבו היא דוחפת אותו להתמסר. אם כן, זה קודם כל הנקודה העקרונית. בבית המדרש לבוגרי צבא אנחנו קודם כל מחדדים את אותו הבנה רוחנית, שכמובן היא לא נוצרה כאן בבית המדרש שלנו, קיבלנו אותה מהרב זצ"ל, מגדולים שקדמו לו, מישיבת מרכז הרב והרבותינו שבהר המור. אבל מי שהתחנך בצבא, ותרשו לי לומר את המילים האלה, אני חושב שמי שעובר את הצבא נכון הוא גם מתחנך, מפני שאין מציאות אזרחית שתובעת מהאנשים תביעות כל כך קיצוניות כמו התביעות שהצבא תובע מאנשים. ומי שיתחנך במקום הזה לגלות שבתוכו יש כוחות כל כך גדולים, הרבה יותר גדולים ממה שהוא היה יכול לחשוב שהוא היה אזרח, ושכל הכוחות האלה הם יוצאים בהקשר של עם ישראל, שהוא שב לבית המדרש והוא מבין שזה גוף מה שהתורה דורשת ממנו, אז הוא יכול אחר כך לצאת להמשך החיים לטבוע מעצמו, להמשיך להיות חייל. אנחנו לא רק 3 שנים חיילים, אנחנו כל ימינו עובדי השם, כל ימינו אנחנו חלק מצבא השם, לצבות צבא. כן, אתם יודעים שהמילה צבא זה מילה מיוחדת, מצבא השמיים. מה זה צבא? צבא זה ריבוי של המון 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 פרטים, אבל שהם פועלים בהתאמה, כמו צבא השמיים, שיש בו המון המון גלקסיות וכוחות וזה וזה. ואנחנו יודעים שזה הכל, יש שם איזונים של שיווי משקל של המון כוחות והמון גורמים שפועלים ויוצרים את האיזון של כל הדברים האלה. וגם בצבא כמובן אנחנו יודעים שכל אחד ותפקידו המיוחד, וביחד רק ביחד בהתאמה של כל הכוחות יכולים להגיע למטרה. וההבנה שבעצם אנחנו ממשיכים כל החיים את השירות הצבאי שלנו, לאו דווקא בצהל, אלא כל אחד כמו שבצבא הוא מנסה להגיע ליחידה ובתוך היחידה לתפקיד הכי מתאים לו שבו הוא יכול לתרום את התרומה האישית הכי גדולה למערכת הכללית, כך גם באזרחות הוא מחפש, אני כחייל, מה תפקידי בתוך המכלול הזה שנקרא גאולת עם ישראל, תחיית עם ישראל בארצו. ההבנה הזאת שאנחנו תובעים מעצמנו את אותה נחישות, את אותה מסירות, את אותה התמדה, כמו שדרשנו מעצמנו בצבא, גם כשאנחנו יושבים ולומדים בבית המדרש, וגם כשאנחנו יוצאים למערכות החיים, זה בכו וזה בכו, זה הופך את התורה שאמרתי למשהו עם עוצמות, עם איכויות, שאני חושב יכולות להביא הרבה ברכה לעם ישראל. ולכן אני כמה פעמים גם אמרתי, אנחנו צריכים להשתדל שכמו שהמכינה באלי יצרה דינמיקה של הרבה מכינות שקמו, ובכלל של הרבה אנשים שהבינו שאפשר וצריך וראוי ללכת לצבא מתוך חוסן רוחני פנימי, מתוך שליחות ואמונה גדולה ויראת שמיים גדולה. כך גם בנושא של בוגרי צבא, עם כל העובדה שנתוני הפתיחה הם הרבה יותר מורכבים והרבה יותר מסובכים, כמו שאמרתי, בגילאים האלה, ועם כל שאלת הנישואים והפרנסה וכדומה, אבל באמת ההבנה שאנחנו נמצאים בתקופה ובדור שצריך התגייסות של אלפים ורבבות להיות עובדי השם וישראל עמו, לכוון את החיים שלהם, כן, כמו שבמכינה הקדם צבאית אנשים מורעלים להגיע דווקא לסיירת, ואם הוא לא מצליח להגיע לסיירת הוא מאוכזב, כן, ונוריד, נקלף מזה את כל הצדדים הילדותיים, או את כל לפעמים גם אגו שמתערב בזה, אבל בסופו של דבר התביעה שאני רוצה לדרוש מעצמי להגיע למקום שבו אני יכול הכי הכי לתרום, למצות את הכוחות שלי, ואני לא נרתע משום קושי ומשום סכנה, אנחנו צריכים היום אלפים ורבבות שבדיוק עם אותה גישה הסתכלו על אותם 70 שנה שיש להם אחרי תום שירות החובה עוד לפעול בצבא השם בדור הזה, לפעול פעולות גדולות וחשובות עם אותה נחישות פנימית, עם אותה רצון להגיע למקום הכי קשה. סיפור קטן כדרכי, סיפור להעיר את השני. הגעתי פעם מכירי, אני מותר גם להזכיר את השם, בטח אנשים מכירים פה את החווה של עומר באוג'ה. אז סיפר לי פעם זנבי סיפור, כדאי לשמוע אותו, שאחרי שכשעומר השתחרר מהצבא בא לזנבי שאמר לו, טוב, אני רוצה להקים, אני מוכן להקים איזושהי חווה באיזשהו מקום, בוא תגיד לי איפה אתם צריכים, איפה צריך ביהודה ושומרון. נו, אז זנביש פתח מפה ושם לפניו איזה חמש אופציות, חמש מקומות שונים ששם צריכים. אז עומר שאל אותו, ואיפה המקום הכי קשה? אז הוא אמר לו, כאן. הוא אמר, טוב, שם אני הולך. נו, זה תפיסת עולם. זה לא רק בסיירת, בצבא, זה גם באזרחות. אם זה המקום הכי קשה, אז יכול להיות שאנשים אחרים לא הולכו לשם, אז אני הולך לשם. וברוך השם יש שם תפיסת שטח מאוד גדולה, חשובה, כבר עם מאות דונמים של מטעים וראיית צון וכו', לא חשוב, בעזרת השם עוד יגדל ויפרח ויקומו סביבו עוד יישובים. אני אומר את זה מפני שהגישה הזאת שצריך להמשיך, כן, אני פה מסיים את הביטוי מה זה ישיבה גבוהה של בוגרי צבא, את אותה נחישות שיש לאנשים בגיל צעיר לחפש את הדבר הכי משמעותי והכי קשה כדי שבזה אוכל לתרום את תרומתי, זה לא רק לשלוש שנים, זה עד 120. זה האג'נדה של בית המדרש הזה, זה המיוחד בבית המדרש הזה, ותפקידי בבית המדרש הזה להרעיל כאן את האווירה במובן הזה, שכמו שבלפני הצבא יש מורלי צבא, כך פה יהיה מורלי אזרחות, במובן הזה של נחישות ומסירות לתפקידים בעם ישראל. נו, זה ברור שהסגנון והאופי של אדם בוגר אחרי צבא, נשוי בגילאים 24, 25, 28, 30, נו, זה לא אותו סגנון של נער צעיר בן 18-19, הוא מדבר אחרת, הוא חושב בסגנון אחר, הוא פועל הרבה יותר במתינות ובאחריות ובהתבוננות, וכמובן שיש ברוך השם הרבה הבדלים בסגנונות, אבל ההבנה הזאת שיש בדור הזה צורך עצום לאלפים ורבבות צעירים שיקחו אחריות על תחיית עם ישראל בארצו בתחומים רבים שונים ומגוונים, זה צריך לבאור בקרבנו, והתורה היא זו ששולחת אותנו לזה, אהבת השם ויראת השמיים שבקרבנו היא זו ששולחת אותנו לזה, וככה זה משימה לחיים. הסיפור הפרטי שאני מספר בהקשר, הוותיקים אולי מכירים, הספר אומר זאת תמיד לשמיניסטים שאני מקבל במכינה, כשהייתי בגיל 17, אז פעם חזרתי מלילה לבן בסניף, מתח גדול, כבר כמה ימים שאני לא הולך לבית ספר בגלל שזה, ואז לא חשוב כל הפרטים, כל המתח, יוצאת איזה שכנה ואומרת לאמא שלי זכרונה לברכה, תרגי, תרגי, זה הגיל, זה הגיל של האידיאליזם, זה עובר, זה עובר, לא נורא, בגיל הזה, זה, אל תדאגי. ואני זוכר את עצמי במצב הזה עומד שם ושותק, כי הבנתי שלא כדאי להוסיף מילים במה שהיה שם, אבל אמרתי לעצמי, אין לך, זה לא יעבור לי. אני מספר את הסיפור המצחיק הזה מהסיבה הפשוטה של ימים הרבה מאוד חברים שלי שבגילים האלה היו שותפים לחוויות הנאורים איתי, זה קצת השכנה צדקה, יש הרבה אנשים שזה עובר להם, אז אם זה באמת אידיאליזם ילדותי, ריגושי, קצת עם טיפוח אגו, אז אמת עובר עם התבגרות של הבן אדם. אבל אם זה נובע מתורה ויראת שמיים, אם זה נדחף מפנימיותו של האדם, כי אורייתא הוא דרת חבי, כי הוא מרגיש שהתורה מצפה ממנו מזה, הקדוש ברוך הוא מצפה ממנו, זה מה שדוחף אותו, אין סיבה שזה יבוא. אני אומר לכם, אחד הדברים המופלאים שזכינו לראות ברבינו, זה את החיוניות ואת העוז ואת העוצמה עד גיל זקנה וסיבה מופלגת. אני לא שוכח אף פעם את הריקודים בשתיים בלילה בשמחת בית השואבה עם הרב ציודה, שכמה פעמים יצא לי שיחזיק את ידי, ואתה מרגיש, אתם יודעים, את הלחיצה הזאת של ההתלייבס, של כל פעם לפי המילים של השיר, אתה מרגיש ככה את השמחה ואת ההתלייבת, כשהרב ציודה אז בגיל 86 רוקד איתנו בשתיים בלילה, ואחר כך נעמד ונותן שיחה של חצי שעה. זה האורייתא ודרתחא ביה, זה ההרגשה שאנחנו עובדי השם וישראל עמו. זה מה שהופך את המילה לקחת אחריות מאיזשהו אידיאליזם של נאורים לעבודת השם לכל החיים. זו הנקודה העקרונית שרציתי להסביר, ומכאן יש לי פירוט שמחוסר ברירה אני אתחיל את זה לשבוע הבא, לעוד שבועיים.